נוני עמוד ב' למעלה, ראינו אתמול על המשנה. המשנה אמרה שאם הכהנים הקריבו חטאת ואכלו אותה, ואחרי זה התברר שהחטאת הזאת הייתה גזולה, אז לכאורה על כל החטאת הזאת לא עילה, והכהנים סתם אכלו דבר שאין לו שום משמעות. אז יש תקנה שהיא מחפרת מפני תקנת המזבח, מפני תיקון המזבח. וראינו בזה שתי שיטות. שיטה אחת, שיטת עולה. שיטת עולה אומר שמעיקר הדין היא לא מחפרת החטאת הזאת, כי עדיין היא גזולה. אבל כדי שהכהנים לא יהיו עצובים שהם עברו עבירה, לקחו חולין, שחטו בעזרה, אכלו חולין, כל מיני דברים כאלו, אז בשביל הכהנים תיקנו תקנה שהיא כן מחפרת, כי הם לא ידעו. ואילו רב יהודה מפרש אחרת, שהייאוש גרם לזה שהגזלה הזאת היא כבר לא של הבעלים, ובעצם זה מחפר. ובכל זאת אמרו שאם זה גזלה ידועה אז היא לא מחפרת. למה היא לא מחפרת גזלה ידועה? כי זה לא נראה טוב שהמזבח אוכל דברים של גזל. תנן, בוא נדייק במשנה. כתוב על חטאת גזולה שלא נודע לרבים שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. אז כתוב שחטאת גזולה שלא נודע לרבים היא מחפרת. בשלמה לעולה, ניחה שעיקר התקנה הייתה על חטאת שלא נודע לרבים, בגלל שזה לא נודע תיקנו תקנה. אבל לפי רב יהודה בדיוק הפוך. מה הייתה התקנה? שעיקר התקנה שדבר שהוא נודע לרבים אז אנחנו לא ניתן, לא נעלה אותו, ודבר שלא נודע זה עיקר הדין שזה מחפר. אחינה מכמה צריך רב יהודה קצת להידחק בלשון המשנה, שלא נודע מחפרת ונודע לא מחפרת. למה לא מחפרת? מפני תיקון המזבח, כי זה יוצא עוול ושם רע למזבח שמקריבים עליו קורבנות גזולים. מטיב רבה, יש לנו דין שמופיע, למדנו פרשת משפטים, שאם אדם גנב שור עושה וטבח ומחר, הוא משלם תשלומי 4 ו-5. אבל כל זה דין רק בשור רעהו. אבל אם זה שור של הקדש, אין דין תשלומי 4 ו-5. בכלל בהקדש אין כנסות. אז אם אדם גנב שור ומיד הקדיש אותו, ואחר כך הוא רק טבח ומחר, אז הוא משלם תשלומי כפל. למה? אומר רש"י, כי כשהוא גנב זה היה חולין, אז הוא מתחייב בכנס מדין הגניבה. אבל כיוון שכשהוא טבח ומחר זה היה כבר הקדש, פטור מתשלומי 4 ו-5. ותניא לה, אם הוא לקח את אותו שור ושחט אותו מחוץ למקדש, מחוץ לעזרה, תניא לה בחוץ כאי גבנה, הוא אנוש קרת, הוא חייב קרת. וכמר, רגע, והיא אמרת יאוש כדי לא קני. אם אתה אומר שההקדש עוד לא קנה את זה בכלל, נכון שהאדם קנה והקדיש, אבל זה לא של ההקדש. למה? כי זה עדיין שייך לבעלים הראשון, זה שהוא התייש הזמן, איך זה הגיע, זה עדיין לא שייך להקדש, אז הוא עוד לא חייב קראת, קראת מה יביט, הוא לא, זה עדיין חולין. אמר שיזווי, זה קראת מדבריהם. אמרו, אין דבר כזה, מה זה קראת מדבריהם? הכיחו עלה, כולם צחקו עליו. קראת מדברי מעיקה? אמר לו רבא, רגע, גברא רבא אמר בלתא, יש פה אדם שאומר משהו, רב שיזווי, לא תוכחו עלה. קראת שעל ידי דבריהם באת לו. זאת אומרת, זה קראת דאורייתא, בזכות תקנת חכמים. כלומר, הוקמו הרבנן ברשותי, חכמים החליטו שלמרות שהבעלים עוד לא, החפץ עוד נשאר כאילו ברשותו, תקנו חכמים שזה ייחשב כאילו ברשות הגנב, וההקדש יחול, כל זה כדי שהוא יתחייב קראת, אם הוא ישחט אותה בחוץ. כי איך ידיל לחייב עלה? נקודה. אמר אבא, אבא די כמי בא לי, עבדיין יש לי מקום להסתפק. כמו רבנן ברשותי, שהחליטו חכמים להעמיד את זה ברשות הגנב כדי לחייב אותו. משעת גניבה זה כבר הוא עמד ברשותו, או רק בשעה שהוא הקדיש. דווקא מינה, אם זה שלו, הוא כאילו הגנב קנה את השור או את השה, אז אם למשל יש לזה צמר, יש צמר, למי שייך הצמר? אם אני אומר שהגנב כאילו קנה את השה משעת הגניבה, אז הצמר הוא שלו. או אם נולד, אם זה הוא גנב כבשה ונולדו לה טלאים, זה שלו הטלאים. הדר אמרה במסתברה, לא, פה אנחנו לא נלך לטובת הגנב. בשעת הקדשה שלא יכולת נזכר. זאת אומרת, אנחנו הולכים לרעת הגנב. א', אומרים שזה שייך לך כדי שאתה תתחייב קראת. זה יצא מהבעלים. מצד שני, זה יצא מאוחר רק משעת הקדש כדי שלא תרוויח את מה שנוצר. אנחנו נכנסים למשנה נוספת של תקנות. הייתה תופעה בזמן...
מה
המסקנה? אז בין המחלוקת של האמוראים, ההלכה כאולה, שיוש לא קונה, באמת לא היה אמור להתכפר בכלל, כדי שהכהנים לא יהיו עצובים.
לא, אבל
אני לא יודע שבין הודעה בין הודעה מחפרת. לא. לא, לא, לא. מה שאני יודע זה כאולה. לא יודע. תקנה נוספת. הייתה תופעה בזמן בית שני, שהיו גויים רשעים, שהיו עושים מה שהם רוצים פה, הייתה הפקרות, והיו נותנים בשביל להרגיע אותם, ונותנים להם קרקעות וככה שיעזבו אותנו בשלום. זה נקרא סיקיריקון. אומרת המשנה, לא היה סיקיריקון ביהודה בהרוגי מלחמה, אבל מהרוגי מלחמה ואילך יש בסיקיריקון. הגמרא תסביר מה הכוונה. מלחמה הכוונה בזמן המלחמה של טיטוס, אומר רש"י. מסביר המשנה והגמרא תסביר עוד יותר כיצד. אם אדם בסיקריקון חטף למישהו את הקרקע תחת איומים, כן, אמר לו הולך להרוג אותך, אמר קח את הקרקע תעזוב אותי. טוב, עכשיו הסיקריקון יש לו קרקע, אין לו מה לעשות עם הקרקע, הוא שודד, הוא לא חקלאי. אז מה הוא עושה? הוא מוכר את הקרקע למישהו, הוא רוצה כסף. והקונה הזה יש לו עכשיו שדה. לקח מסיקריקון, אותו קונה, הוא יודע שהשדה הזאת גזולה. אז מה הוא עושה? הוא הולך, חוזר לבעל הבית, חוזר ולוקח מבעל הבית, הוא אומר לו, אתה יודע, אני רוצה שזה יהיה ברור, בוא נשדה, נעשה בינינו עסקה. מקחו בטל. הוא יכול, הבעל הבית, גם אחרי שהוא הסכים, לבטל. למה? כי זה שהוא הסכים, זה רק מפחד. פשוט כל כך מפחד מהסיקריקון, שהוא יודע שאם הוא יעשה בעיה הכי קטנה, אז מיד הוא יבוא אליו, אז הוא אומר לו, כן, בסדר גמור, אני מוכר לך ומוכר לך, אבל מה שתגיד. אבל זה הכל לא באמת, זה הכל מרוב, מאונס. אבל אם זה הפוך, אותו אדם, קודם כל בא לבעל הבית, ולקח ממנו, וחזר ולקח מסיקריקון. הוא התחיל את העסקה עוד לפני כן, מכחו קיים. הגמרא תרחיב עוד קצת בדיוק מה הסיטואציה. תקנה נוספת. אדם לקח מאיש קרקע שמשועבדת לכתובה. כן, אדם שיבד קרקע לכתובת אשתו, ומחר את הקרקע הזאת למישהו. ואחר כך הוא הלך לאישה, ואמר, נכון, אני שמעתי שהקרקע הזאת משועבדת, אני רוצה שזה יהיה ברור, בוא תכתבי לי גמת, אני מוכן לשלם לך. מקחו בטל, זה הכל כלום. לאיש לא הייתה סמכות למכור את הקרקע כמשבד לכתובה, וזה שהאישה הסכימה בגלל שאין לה כוח לריב עם בעלה, אז זה לא באמת הסכימה. אבל אם הפוך, אם הוא לקח קודם כל מן האישה ואחר כך מן האיש, מכחו קיים. כל זה, אומרת המשנה, משנה ראשונה, זה היה דין ראשון בתקופה מסוימת. אחר כך שינו את הדין, בדין של אחריהם אמרו שמי שקונה מסיק יריקון נותן לבעלים רביע. זאת אומרת, הוא קנה מסיק יריקון, בדרך כלל שאתה קונה מסיק יריקון זה יותר זול. מסיק יריקון הזה זה לא קרקע שלו, הוא גנב אותה, אז לא אכפת לו למכור את זה בקצת זול, הוא גם רוצה להיפטר ממנה מהר ולהרוויח כסף. אז הוא את הרבע הזה הוא צריך לתת, זה הפיצוי שמקבל הבעלים. מתי? בזמן שאין בידן לקח. אבל אם הבעלים יכול לקנות את הקרקע בחזרה לעצמו, יש בידו לקח, הבעלים קודם, אין קודמים לכל אדם. רבי הושיב בית דין ונמנו, החליטו שאם שעתה בפני סיק יריקון 12 חודש, היה לך לבעל הבית לנגזל הזדמנות שנה שלמה לפדות את הקרקע חזרה, ולא פדית, זהו, כל הקודם לקח זכה, אבל עדיין צריך לשלם לבעלים רבע. אמרה המשנה שלא היה סיק יריקון בהרוגי המלחמה. בזמן הרוגי המלחמה לא היה את הדין של סיק יריקון. זאת אומרת שמי שקונה מהסיק יריקון זה שלו, ואחרי שהתחילה המלחמה, הרוגי המלחמה, אז נהיה דין סיק יריקון, שמי שקונה מסיק יריקון זה לא אומר שזה שלך. לא ברור, צריך לראות את זה. הגמרא, אשתא בהרוגי המלחמה לא היה בסיק יריקון, מהרוגי מלחמה ואילך יש בסיק יריקון? מוזר מאוד. למה מרגע שהתחילה המלחמה אז דווקא אז אז דווקא יש דין סיק יריקון? אמר רבי יהודה, הכוונה, השאלה היא כאילו מציאותית, מה, לא היה שודדים? ברור שיש שודדים, אבל הכוונה, לא דנו דין סיק יריקון. כלומר, ברגע שהתחילה המלחמה לא היה את הדין לזה. ועכשיו רב אסי עושה לנו סדר בהיסטוריה, היה פה השתלשלות היסטורית. היו שלושה שלבים, שלוש גזרות. סליחה, בזמן המלחמה היו שלוש גזרות של טיטוס שגרמו לשינויים בדין. הרומאים גזרו גזרות שאפשרו לבלגן, וזה שגרם שינויים בדין. הגזרה כמה הייתה? הנה, עכשיו בוא נראה. כל דלא קטיל, אתה רואה יהודי, צריך להרוג אותו. ומי שלא הורג יהודי, או לקטולו. זאת אומרת, בעצם כל הגויים היו חייבים להרוג יהודים. אחר כך הוא הביא טיטוס גזרה אחרת מציאתה. כל דקטיל, כל מי שהורג, ליתי ארבע זוזי. הוא צריך לשלם ארבע זוזים. בטרייטה, כל דקטיל לקטלו. לא, אני לא מרשה עכשיו להרוג יהודים, כי מי שהורג, לא. אז בגלל זה נוצרו שינויים בדין סיק יריקון. קמייתא ומציאתא, עדיין הסיק יריקון היו הורגים. וכיוון שהם היו הורגים, אז אדם היה נותן את הקרקע, וזהו, נותן אותו. כיוון דקטלי, אגב, אונסי, גמר ומקנה, הוא מת מפחד, ולכן הוא באמת אומר, קח את הקרקע בלב שלם. הוא באמת נותן את הקרקע בכל הלב, העיקר להינצל מהחיים. ולכן, כיוון שהוא נותן את הקרקע בלב שלם, כך אומר רש"י, אז לכן, מי שקנה מסיק יריקון, זה באמת שלו. אבל הוא באמת רוצה לתת הקרקע, העיקר שיעזוב אותי.
הוא באמת בעיינות.
נכון, והוא נכון. הוא רוצה. הוא מעוניין להיפטר מהקרקע, העיקר לי להציל את החיים. הוא באמת נותן.
זה לא נקרא אונס?
זה אונס. אבל האדם מקבל החלטה, והוא נותן את הקרקע, אומר, הוא יודע שהוא לא יראה את הקרקע הזאת יותר, אבל הוא מוכן לקבל את זה בשביל החיים. זה כמו אדם ש... יודע מה, חס ושלום, יש לו ניתוח להציל את החיים שלו, הוא שם את כל הכסף. אז מה, תגיד, לא, הוא לא התכוון לתת את כל הכסף, זה רק, ודאי, זה הוא נתן, כי זה החיים שלו, אז הוא באמת נתן. אבל
מה זה
אומר? אם יש מושג שנקרא מודעה, מודעה זה שאדם אומר אני לא עשיתי את זה בלב שלם, מודיע לנו מראש שאנסו אותי ואני לא, אני לא מתכוון, אני לא רוצה, אני עושה את זה רק מבחוץ. אם הוא עושה מודעה, אז כן, פה הוא לא מסר מודעה. בתקנה השלישית כבר אסור להרוג. אז יש פה אחד שמאיים, אבל אני לא צריך להתרגש מהיום, אני אתן לו את הקרקע, אבל אני אמשיך, אני אשיג את הקרקע חזרה, אומר לעצמו הבעלי. עיד נא לישקו למחר תבן, אני אתבע אותו בדין. ולכן במקרה הזה, אז יש דין סיקריקון. דין סיקריקון זאת אומרת שהקונה, כן, לא יכול, אין פה קניין אמיתי, ולכן משכנה מסיקריקון, מקחו בטל. זאת אומרת שהמשנה שלנו ממוקמת, ככה מסביר רבסי, בשלב האחרון של הגזרות. אחרי שהפסיקו ההרג, הפסיק ההרג, אז גם אם אדם נותן לסיקריקון, זה עדיין לא אומר שהוא באמת נתן בלב שלם, ולכן מי שקנה מהסיקריקון זה לא קניין, זה לא נחשב קניין. כל זה מלמד אותנו על תקופה מאוד מאוד קשה בעם ישראל. תראו איזו תקופה שהרגו יהודים בזמן המלחמה. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. תוספות מביא פה בדיבור מתחיל ביהודה על הגזרות של הרומאים. מביאים הירושלמי שהגזרה הייתה על יהודה, כי המשנה כתוב יהודה, כי היה להם מסורת לרומאים שיהודה הוא זה שהרג את עשיו. למרות שבמסכת סוטה למדנו שחושים בן דן, אז הוא אומר שמא לא מת באותה הקאה ויהודה הרג אותו בסוף, הוא וידי הריגה. אז הרומאים הם צאצאי עשיו, על זה הם באו דווקא ביהודה לעשות.
אני חושב שגם האישים אחרי זה את היהודים שהם עברו את
ה... כן, אותו עיקרון. טוב, אנחנו רואים את הגזרות הקשות, וזה מכניס אותנו לשלושה דפים של אגדות החורבן, כל החורבן פה. אמר רבי יוחנן, מה דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד? אדם צריך תמיד לראות את הנולד, ומקשה ליבו מי שלא רואה את העתיד ייפול ברעה. היה צריך, תראה מסיפור קמצא בר קמצא, לראות שאדם שפוקח את העיניים ורואה מה הולך להיות, אז הוא יכול להפיק לקחים ולא לעשות טעויות. קמצא בר קמצא חרור ירושלים, תרנגולה ותרנגולת חרב תורמלקה, והשקה דריספת דופן של מרכבה חרב ביתר. קמצא בר קמצא חרוב ירושלים, הוא גברה דרחמי, האוהב שלו הקמצא, בעל דבא והשונא שלו בר קמצא, עבד צעודתה. אמר לי לשם למשרת, זיל הייתי לקמצא, אז עליתי לבר קמצא. אתה אשכחי, מצא אותו דב היטיב בסעודה. אמר לי, מכדה הוא גברה, הרי אתה שונא שלי, בעל דבא, ואנחנו לא רבים, אנחנו לא אמורים להיות ביחד. מהי בא איתך? קום פה, קצה מפה. אמר לו, איל ואתה, הגעתי, אל תבייש אותי. שב כאן, תעזוב אותי, תניח לי, ואני אשלם לך, אבין לך דמי מדה חינה ושתינה. אמר לי, לא. אמר לי, אם לך דמי פלגז סעודתך, אני אשלם לך חצי מכל ההוצאות שלך. אמר לי, לא. אמר לי, יאיב נלך דמי כולה סעודתך. אמר לי, לא. נקת ביד אל, לקח אותו וזרק אותו, אוקמה ואפקה. אמר בר קמצא, הואיל ואבויית ורבנן, ולא מיכו בי. לא מיכו, שמע מנקני חלו, חמים מסכימים. איזה לכו בקורצה, אני אלשין עליהם למלכות. בי מלכה, אז על אמר לי קיסר מרדו בחיודה, אומר לי מימר, מי אמר? אמר לי שדר לקורבנה, תראה, חזי, תראה מה מקריבים לך את הקורבן. אז על שדר בידי הקיסר נתנו להקריב, איגלה טילטה, בשר עגל משובח, בעד הדקעתי, בדרך שדה במומה, שם לו מום, בניב השפתיים, או בדוקים שבעין. זה מקום כזה, דוכתה, לדידן אבי מומה, לעם ישראל זה מום, ולדידו הגויים לא מזהים בזה מום. סבור רבנה לקרובי משום שלום מלכות. אמר לו רבי זכרי בן אבקולה, שימו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח. סבור למקטלי להרוג את בר קמצא, שלא לייזל ולמה, שלא ילשין. אמר לו רבי זכרי, אמרו מטיל מום בקודשים יארג. אמר רבי יוחנן, ענוותנותו, זה שהוא היה מאוד סבלן ולא הרג את בר קמצא, שרבי זכרי בן אבקולה, היא החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו וגליתנו מארצנו. שדר עליו לנרון קיסר.
הוא אמר את זה בביקורת או שהוא אמר את זה לכאורה הוא היה בסדר זכר ונפקולס. הוא אומר, מה זאת אומרת, יש הלכה, נכון? אתה לא יכול לשים על המזבח בעל מום.
לא, אבל זה שהוא לא הרג אותו. תמיד צריך להרוג.
למה אין סברה הלכתית?
כן, נכון. אבל לפעמים היה הצלה של כלל ישראל. שלח את מירון קיסר. כי היה קעתי.
הוא לא היה שונה, ולא בפעם ראשונה, ולא בשנייה, ולא בשלישית, שהחכמים שמו. סתם מהתוצאות, אני מבין שהיה להם יכולת למחות, ולא מחול. הוא אמר, יכול להיות שהוא בעלת בשקט בסעודה, ואמר לו.
כנראה שזה היה קצת יותר ברעש.
אבל זה הגיע לטונים גבוהים.
כן.
מהתוצאות.
כן. כי קעתי שדי גירה. היו יורים חיצים לראות קסם, לניחוש, מאיפה לתקוף. ירה למזרח, אתה נפל בירושלים, למערב נפל בירושלים, לכל ארבע רוחות השנה נפל בירושלים. אז הוא הבין שמשמיים רוצים שכבוש את ירושלים. אמר לנו כפסוק לפסוקך, שזה גם סוג של ניחוש. אמר להם, ונתתי את נקמתי באדום ואנו מישראל. זאת אומרת, אתה הולך לפה, אבל תקבל נקמה בסוף. אמר נירון, קודש הבריך הוא בא לכרוב בביתי, קדוש ברוך רוצה שאני אחריב ועשה לו את העבודה השחורה, ובסוף בא לכפור בידו גם, ובסוף אני גם אצטרך לשלם על הדבר הזה. ערק, עזל, נירון קיסר והתגייר. ונפק מיני רבי מאיר. הגויים אומרים שנירון קיסר נהיה משוגע. כי אצלם מי שהתגייר, אז אומרים עליו. אז הם יודעים להתחמק מזה, אומרים שהוא השתגע. שדרי אילוויו לאספסיאנוס קיסר. שלח את אספסיאנוס. עת הצר עלה תלת שני, שלוש שנים. ואבו באנה שלושה עתירה, שלושה אנשים עשירים. נגדו מגוריון ואין כלום עזבו, מן תצי כסף. נגדו מן גוריון, נקדה לו חמה בעבורו, זה סיפור מסכת תענית. בן כאבא סבוע, שכל נכנס לביתו כשהוא רעב ככל ויוצא כשהוא שבע. ואין ציצית הכסף, שהצד ציציתו נגררת על גבי כסתות. זאת אומרת, הכל, הוא היה הולך רק על שטיחים. איקה דאמרי שהייתה כסתו, היה לו כיסא. מוטל על לו מקום של כבוד בין גדולי רומי. אחד אמר לו, אנא זיין אני אפרנס את ירושלים בחיטי וסרי, בחיטי וסורים. אחד אמר בחמרה מלחה ומשחה, יש לי יין, שמן, מלח. אחד אמר לו בדציבי, יש לי המון המון עצים. שבחו רבנה לציבי, ציבי זה הכי חשוב, העצים זה חומר בעירה. רב חיסדא כל הקלידת, כל המפתחות הוא היה נותן מוסר לשמה שלו. בר מהמפתחות של מחסן העצים, זה לא צחוק, זה הוא שומר לעצמו. אמר חיסדה, הקלבה דחיטי, בשביל כלוב אחד, מחסן אחד של חיטים, כדי שנוכל לעשות איתו לחם, צריך 60 קלבה דציבה, 60 מחסנים של עצים לכל חומר, להסיק את התנור, כדי שנוכל לעשות מזה לחם. היה להם אוצרות למיזן שיכלו להחזיק את ירושלים 21 שנה. אבל אבו בובען הבריונים, היו בריונים שרצו קרב. רצו מלחמה. אמרו לאו רבנן, ניפוק ונביד שלמה, בוא נעשה שלום עם הרומאים. לא שווקינו. אמרנו, ניפוק ונדיד קרב בדר, רוצים מלחמה. אמרו רבנן, זה לא ילך, לא מסתיים מילתא, עדיף שנעשה שלום. כמו, מה עשו הבריונים? קלינו לנו אמברי. שרפו את כל המחסנים של חיטה וסרי, ונהיה רעב, אבא קפנה. אמרת בתמייטוס, עתירת על ירושלים, איתה אישה הכי עשירה בירושלים. שדרית לשלוחה, אמר לזה יעתי לסמידה, לך תביא לי סולת, קמח משובח. עד האזל, איזדבן, נמכר הקמח. ואת אמר לסמידה לייקה, חברת הייקה, יש קמח ויש פת פשוטה. בסדר אמר, זה יעתי, עד האזל, איזדבן, אתה ואמר לה, חברת הלייקה.
לא היה אינטליגנט גדול.
לא, גוש קרה, יש פת קיבר. אמר לזה יעתי, עד האזל, איזדבן, אתה ואמר לה, גוש קרה, לייתה, קמחה דסר, מה שנשאר זה קמח סעורים. אמר לזיל, תביא את זה, עד אז אליזדבן, לא נשאר כלום. ראתה שאין מה לעשות עם השליח הזה. שליפה מסענה, חלצה נעלה, אמרה איפוק ואיך זה, אני אלך בכוחות עצמי ללכת לראות, אם אשכח תמיד אלה מייחד. הייתי בלה פרטה בקרה, נדבק לה גללים לרגליים, והיא מתה מרוב הסטניסיות. קרה לרבי יוחנן מזכאי, ירקה בחווה נוגה, שלא נעשתה כפגלה. היא קדם ראה שגרוגורת של רבי צדוק, הוא היה מוצץ גרוגרות, והדבר הזה היא ניסתה לקחת את זה והיא תניסה ומתה. רבי צדוק יטיב 40 שנים בתענית כדי שלא תחרב ירושלים, כי אבא אכיל מידה היו רואים את זה מבחוץ, מתחי זה מעברה, היה לו כמו הכל, לא היה בשר. וכי אבא בריא מייטה לגרוגורות, כשהוא קבוצת עברי אז הוא לא מוצץ גרוגרות, שדילו. כאבה קניחה נפשה כשהיא מתה, פיקת לכל דרה וכספה, שדת בשוק, אמרה, אי למה, אין שום ערך לכסף ולזהב. אי למה מבעלה, אני כתיב כספם בחוצות השליחו. אבא סיקרא, הוא היה ראש הביריונים של ירושלים, והוא היה בר אחתי, אחיין של רבי חנן בן זכאי. שלח לה, תא בצינה לגבי, בוא אליי, אני רוצה לדבר. אתה אמר ליד אמת עבדיתו אחי, תראה מה אתם עושים, מביאים את ירושלים למצוקה. תקליטו לכולה על מקף, נפולה מתאים ברע, בוא ניכנע לרומאים. אמר למה יאבי, ימין עלו, החסידים שלי יותר קיצוני ממני, ואם אני אגיד לעשות שלום, יארגו אותי. אמר לי, חז...